טוב, אנחנו ממשיכים בשיעור של מהלך הידרות בישראל. הגענו לפרק ג' בעמוד קופי בספר אורות. אז בפרק הזה עד עכשיו דיברנו על המצב האידיאלי באופן יחסי, ועכשיו מתחילים להיכנס למצב הבעייתי יותר שנוצר באיזשהו תיאור היסטוריוסופי רחב יותר, שהוא כאילו תיאור היסטורי, אבל בעצם יש לו משמעות מאוד גדולה למצב שאנחנו נמצאים בו היום, וגם לתפיסה של הרב קוק באופן עקרוני של היהדות ושל עם ישראל ושל כל התהליכים בעצם שהמציאות עוברת ועל כל הרעיון האמוני, בהסתכלות הרבה יותר רחבה, מקיפה, משמעותית מאשר ההסתכלות הדתית, הקלאסית, הרגילה של אלוהים ציווה לי לעשות ככה או ציווה לי לעשות אחרת. יש פה מבט מאוד מאוד מעמיק על בעצם על כל היהדות ועל כל האמונה באלוהים, מתוך איזשהו תהליך כלל מציאותי רחב, שהאמונה באלוהים היא חלק ממנו, היא חלק מרכזי ממנו, אבל היא חלק מאיזשהו מערך הרבה יותר גדול ומקיף, ולכן זה שם את המאמין. מצד אחד זה דורש ממנו הרבה יותר מבחינה תודעתית, מבחינה אמונית, לתפוס את המציאות אחרת, להביט על הדברים במבט הרבה יותר רחב, להסתכל על המון המון תהליכים בתוך המציאות במבט הרבה יותר מעמיק. שזה דורש יותר מאשר להגיד, אוקיי, יש אלוהים, ואלוהים ציווה עליי כך או כך, זה דורש ממנו עכשיו שינוי מבט הרבה יותר מקיף, וקבלת כביכול הרבה יותר עקרונות ומוסכמות. מצד שני, זה שם את האמונה באיזשהו קונוטציה הרבה יותר רחבה ומקיפה, שעוזרת לאדם לראות את זה כחלק מתפיסת עולם רחבה, שהיא כוללת ערכים מוסריים, אידיאולוגיים, לאומיים, רחבים יותר, ולכן זה נותן לאדם איזשהו תחושה שמדובר פה על משהו הרבה יותר מקיף ומספק באיזשהו מובן, ומדבר לכל כוחות האדם ולא רק לאיזה משהו צר ונקודתי. וזה גם יוצר, בעיניי זה יוצר איזשהו אמון בדרך הזאת, כי כשאתה רואה, אומרים לך, יש איש שאמר לך לעשות ככה, אתה אומר, או שאני מאמין או שאני לא מאמין. אבל כשאומרים לך, יש פה מערכת גדולה, אתה מבין אותה, אתה מתחבר אליה, יש פה מהלכים גדולים, יש פה מגמות גדולות שאתה חלק מהם, אז אתה מרגיש שיש פה משהו גדול שמדבר אליך, שהוא משמעותי לך, שיש לו תוכן רחב להגיד לך, ולא רק דברים נקודתיים. טוב, אז אנחנו מתחילים, אני מצטט. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, והעידה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חילה, והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית, המחיה כל ומעדנת כל שטפי חיים ותנועותיהם בריח בסמי עדן גן אלוהים. אז פה הוא מדבר על התקופה, כנראה שהוא מדבר על תקופת שלמה המלך, שמדובר שם על אידאה לאומית עצומה, זאת אומרת, עם ישראל הייתה אימפריה אזורית שהגיעה עד אתיופיה ועד אזורים מאוד מאוד רחבים ששלמה מלך עליהם, וגם ההשפעה שלו והשם שלו וההשפעה מן הסתם התרבותית של ישראל הייתה מאוד רחבה. והדבר הזה בא בד בבד עם בניית בית המקדש ועם הערה נבואית והערה השראתית רוחנית ישראלית מאוד מאוד גדולה, ורואים פה את השילוב של שני הדברים ביחד. אז זה שני המאורות משתמשים בכתר אחד, כמובן זה רומז פה למדרש על הלבנה והחמה, שכתרגה הלבנה על החמה, למה לא יכולים שני מלך, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם באותו גודל, ואז הלבנה אמרה לא יכול להיות ששני מלכים ישתמשו בכתר אחד, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לה, תמעטי את עצמך, ונתן לה את הכוכבים בתור כוח עזר. אז פה הוא אומר, כן, משתמשים בכתר אחד, זאת אומרת, זה תהליך, זאת אומרת, הרעיון הוא זה דבר מאוד מורכב, שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית יהיו באותה עוצמה, כיוון שכמו שאמרנו, זה תהליכים שלוקחים המון המון זמן, ופה הגיעו לאיזשהו פיק כזה, לאיזשהו סי כזה, שבאמת הם משתמשו בכתר אחד, היה מלאות של החמה, שזה האידאה האלוהית, ושל הלבנה, שזה האידאה הלאומית שמקבלת מהחמה, שמקבלת את האור מהחמה, ומופיעה אותה בצורה המלאה שלה. יפה. אז האידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה, בכל הסתעפות חילה. זה רומז פה גם על איזשהו רעיון קבלי של השיעור קומה, של של המלכות עם הזעיר אנפין, שיש פה איזשהו חיבור של הגדילה של המלכות לגודל של הזעיר אנפין. יש פה מצב שהמקבל והמשפיע שניהם באותו גודל, ויש ביניהם חיבור מלא, מה שנקרא פנים על פנים, ובכל הסתעפות חיליה, והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית, המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם. זאת אומרת, האידאה האלוהית, יש פה תפקיד מאוד מאוד חשוב באידאה הלאומית, שזה לעדן את שטפי החיים ותנועותיהם. זאת אומרת, יש שטפי חיים מאוד גדולים, שזה יותר האידאה, כאן זה הלאומית, העוצמה, עוצמת החיים, אבל צריך לעדן אותם וצריך לכוון אותם בסמי עדן, גן אלוהים, במצב, הוא רומז פה לתיקון של, תיקון של חטא אדם הראשון, של גן עדן. יפה, אני ממשיך. אלא הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת, בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים, בעקובית שבחיי החול היחידים והציבוריים, והמעמד הניסה ונשגב ההוא, היחידים והציבוריים. אז באמת, עדיין זה לא המשיך הרבה זמן, אחרי שלמה המלך רחבם כבר מפלגת הממלכה, קמה ממלכת ישראל, והדברים מתחילים להידרדר. דרך אגב, במאמר אחר, בספר בזרונים, חכם עדיף מלווי, אז הוא קצת מסביר את העניין הזה, שתקופת בית ראשון, תקופת הנבואה, שהיה באמת אידיאלים מאוד גדולים, והיה חזון מאוד גדול, והייתה השראה מאוד גדולה, אבל זה לא חלחל לפרטי המעשים, וזה לא חלחל לאנשים ליום יום שלהם, אלא זה נשאר בתור איזושהי השראה כזאת גדולה מאוד של רעיונות גדולים, ולכן זה לא החזיק מעמד. ובבית שני היה באמת הרבה מאוד עבודה על פרטי ההלכה, התחילה כתבות המשנה, סוף בית שני ואחרי זה הגמרא, ואנשי הכנסת הגדולה, ותקנות, והרבה מאוד הלכות שנועדו כדי לייסד, לחלחל את הדברים ליום יום של האדם ולמעשים הקטנים של האדם. אבל היה לזה גם את החיסרון, שמצד שני לא הייתה את ההשראה הגדולה ופסקה הנבואה, ובית שלישי אמור לאחד את בית ראשון ובית שני, וליצור מסגרת שיש בה גם את ההשראה הגדולה והחזון הגדול של הנבואה, אבל גם את החלחול ליום יום של האדם, ואת התיקון המוסרי, הערכי, היומיומי, הנקודתי, האישי, שמחבר את שני הדברים. אז בכל מקרה אנחנו ממשיכים פה בפסקה, והמעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח, המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה, לימים אשר האידאה הלאומית החלה, רגע, החלה אחרי צאתה מחדר הורתה ממקור האידאה האלוהית, לרדת כציפור נודדת מנקינה אל התכסיס המעשי, האב המגושם, אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת בהמיות ופירוט האלילות, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית, ושכינת האומה ירדה שפלה, כפי אותה המידה שהוסבה מההשפעה הישרה של האורה האלוהית העליונה, ככה עבדה האומה את הערת כוח של עוצמה וחילה פנימי. אז כן, אז פה הוא מתחיל לתאר את ההידרדרות, אז הוא אומר שהמעמד ניסה, גם הזה, זאת אומרת, התקופה הזאת של ימי שלמה, זה, המטרה שלו הייתה כדי לתת, זאת אומרת, לא היה איזה סיכוי לשרוד. בסופו של דבר, העולם היה עדיין מאוד פרימיטיבי, החיים, החברה הייתה ברמה מוסרית מאוד ממוחה, ובשלבים מאוד מאוד ילדותיים וראשוניים של ההתפתחות האנושית, ולכן לא היה לזה כוח, לא היה לזה סיכוי לשרוד, אבל זה כן היה לזה תפקיד כדי לתת איזשהו תמריץ, כדי לתת איזשהו פסגת שאיפות, לתת איזשהו נקודת כיוון שתיתן כוח לשלבים היותר מתקדמים שיבואו אחר כך, שכביכול שיהיה לאן לשאוף, כן? אז זה הכין עודי כוח, מספיק גם ערך לאותם ימי הרידה, לימים של הרידה הלאומית, החלה, כן? שהידה הלאומית בתקופה יותר מאוחרת יוצאת מחדר הורתה, ממקור הידה האלוהית, כן? כציפור נדלת מכינה, אלה תכסיס המעשי אבא מגושם. זאת אומרת, מה שקרה, ומה שעמקו כבר צפה את זה מקודם, ש... ברגע שהאידאה הלאומית התגשמה והייתה מאוד מאוד חזקה, היא התחילה להתעסק אך ורק בצדדים החומריים והלאומיים המעשיים, ולעזוב את השאיפות הנישאות העליונות של האידאה האלוהית. והדבר הזה נובע בגלל שאוויר העולם ממלא כל כך זוהמה בהמיות פרוט אלילית. זאת אומרת, השלבים, האנושות הייתה בשלב מאוד מאוד ירוד וראשוני, ולא היה סיכוי לעם ישראל בסוף עם ישראל הוא חלק מהאנושות, הוא לא פועל לבד, הוא לא איזשהו אטום בודד שמרחף בחלל, עם ישראל הוא הלב באומות, הוא אמור לרומם את כל האנושות, והוא גם חלק מהאנושות, והוא גם מושפע ממנה. אז ברגע שהאנושות בפראות אלילית כל כך קשה, לא, אין סיכוי לעם ישראל לעמוד בפני הנטיות האלה. רואים את זה בתנ״ך שהם פשוט לא עומדים בפני הגלי העוצמה האלילית שהייתה שם המון המון פראות והמון המון עוז חיים מאוד מאוד גדול, שמצד אחד הוא היה עם המון המון דמיונות, מצד שני היה בו המון תעוזה והמון עוצמה והמון התלהבות ורגש מאוד מאוד חזקים שכנראה סחפו את כולם אחרי הדבר הזה, והיה קשה מאוד לעמוד בפניו. לא היה שם את ה... לא היו אז יכולות שכליות, פילוסופיות, ניתוחיות, אנליטיות, כדי להתמודד עם דברים כאלה. ואז שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוך הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. זאת אומרת, בסוף השאיפה האלוהית היא חייבת להיות מחוברת לתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. זאת אומרת, חייבת מחוברת לאיזושהי צורה לאומית, תקינה, מסודרת, וברגע שזה משתבש, אז אי אפשר. ושכינת האומה ירדה שפלה, כפי אותה מידה שהוסבה מהשבעה ישירה של של האורה האלוהית. זאת אומרת, וממילא, כאשר עם ישראל מאבד את הכיוון הפנימי שלו ואת הזהות הפנימית שלו, של הצדק, של היושר, של המוסר, של האחדות המציאות, של הרמון של המציאות, של להוביל את המציאות לשלמות שלה, ועוסק רק בצדדים החומריים המעשיים, אז הוא מאבד את כוח החיים שלו והוא לא יכול להתקדם מהדבר הזה. יפה, אני מתקדם. אמנם קמו לה אחרי אשר נאספה הערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים ומושיעים, אשר עזרו המעט, עזר מעט, והסמיכו בנפילתה, ולפעמים הופיעו גיבורי אל, אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה, והקשרו עוד בצרור חיה, במרום האורה של הרעיון האלוהי, לעד הוא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שפרחת ימי שלמה, בבניין בית ראשון, באדר, תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבעת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זה בזה, בהתאמה והרמוניה, קיימה כסיירה בהשתלמותה. כן, אז פה אפשר להבין את זה בשתי צורות, אפשר להבין שהוא חוזר טיפה אחורה לדור המדבר, אפשר להבין שהפסקה הקודמת היא דיברה בעצם על דור המדבר, ולא על ימי שלמה, אפשר להבין את זה כך או כך, אבל בכל מקרה, הוא מסביר פה שבדור המדבר הייתה איזושהי התעלות חד פעמית, ואחרי זה קמים השופטים, כן, קמים גואלים ומושיעים אשר עזרו עזר מעט וישמחו בנפילתה, והופיעו גיבורי אל אשר כן הקימו. זאת אומרת, מדובר פה על תקופת השופטים, אולי שאול, שבאמת עוזרים להקים את האומה, כל פעם או שופט אחר, כל פעם שבט אחר נמצא במרכז ומרומם איזשהו צד מסוים של האומה, ועד שמגיעים לתור הזהב, לפסגה של שלמה המלך בית ראשון, שזה סיירה בהשתלמותה, הירח המלא, שזה רומצת לתחילת הפסקה שהוא דיבר על זה, של שני מלכים בכתר אחד, ואני ממשיך בפסקה. אז באותה התקופה, קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, שאפה הידע הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עוצם טבעה וסיפוקה הפנימי, ותינק זיו הדרה מהרעיון עליית האור, עושר לאומי וחוסן כבודו, הוסיף יפה ואומץ אל הרעיון האלוהי, שממנו יצא בבהירותו התוכן הלאומי, והמחשבה האלוהית בצורתה הישראלית, הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו, והתרומם על במתי השירה החיה האלוהית, ועל מרומי פאר החיים, הדר הגדולה הלאומית, וזיו אהבה טהורה ורעננה. לא היה עולם כולו כדאי, כמו כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודם, שיר השירים קודש קודשים. אז יש פה כמה נקודות שהוא בעצם מסביר, התקופה הזאת היא קצרה בכמותה וארוכה באיכותה, זאת אומרת, כמו שאמרנו, היא הייתה קצרה והיא לא שרדה הרבה, אבל הייתה אלה משמעות כדי לתת איזשהו איכות מסוימת לעם ישראל. ומה שקורה באותה תקופה, שיש פה יתרון לשני הצדדים, זאת אומרת, גם האידאה הלאומית שואפת רוח חיים מלאים, כפי עצם טבעה וסיפוקה מהרעיון האלוהי, שזה ברור שכאשר יש לעם ערכים וחזון ושאיפות גדולות, זה משפיע על העוצמה הלאומית ועל האמון בצדקת הדרך ועל הרצון שלו לחיות ולשרוד ולהתעצם. ומצד שני, וזה אולי הנקודה יותר מיוחדת, העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפה ואומץ על הרעיון האלוהי. זאת אומרת, גם הרעיון האלוהי הוא מקבל עוצמה וחיות ותוספת מהרעיון הלאומי, כיוון שהוא מוסיף לו תחושה של מימוש, תחושה של יישום, תחושה שהדברים הולכים, הדברים מתקדמים, הדברים באמת באים לידי ביטוי בשטח, ואז זה מעצים את החזון, זה מעצים את העוצמות הרוחניות, המוסריות, את ההתלהבות מהמהלך הגדול הזה העולמי, וזה משפיע, אז, זאת אומרת, גם הרעיון הלאומי הוא משפיע על הרעיון האלוהי, וזה לא רק, זה לא צד אחד, זה דו-כיווני. כן? זה מוסיף לו חיים של כבוד ורמות רוח לכל הגוי כולו, ואז הוא מגיע בעצם, תרומם במותי השירה, שזה שיר השירים, שאתה רואה שם את שיר השירים, יש באמת שילוב מיוחד של מצד אחד דיבור מאוד מאוד חומרי על אהבה והזוגיות, ועל יחסים בין איש לאישה במובן הכי 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 פלסטי ופיזי, ומצד שני יש שם באמת שירה נשגבה ורעיונות ורמזים לעולמות רוחניים ולעוצמות רוחניות ולחזון מוסרי מאוד מאוד גדול, והשילוב הזה של שני הדברים הוא באמת עוצמה שאתה מרגישים בה את, את השילוב הזה של הצד החומרי והצד הרוחני שהם באים ביחד בהרמוניה. יפה, אני ממשיך בפסקה. אבל רק הרוח הלאומי ביחוסו הכללי יתרומם למידת גובהו בימים הטובים ההם של התעלות ההיסטורית, ויחוש את מקור חיה וקרן אישו בתוכן ההופעה של הרעיון האלוהי. אבל המוסר הפרטי עוד לא נזדקח לבוא לידי מידה זו, ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזאת. זאת אומרת, זה מה שאמרנו מקודם על המאמר חכם עדיף מנביא, שהבעיה הייתה שזה היה רק משהו, השראה מאוד כללית, היה שם חזון של נבואה, של איזושהי השראה כללית, איזושהי תחושה שקריזמה כזאת של הנביאים שסחפו את העם אחריהם, אבל זה לא ירד לפרטי היום יום של האדם הפרטי, וזה לא ירד לזיכוך של המעשים הפרטיים, של המוסר, של המידות, של העבודה הנפשית, העבודה המוסרית, העבודה הרוחנית של האדם באופן פרטי, נשאר יותר בתור שהוא קריזמה כללית כזאת שנתנה רוח חזקה לאנשים. אני ממשיך, ואם זה גאו החוכרים והקוצים הסובבים את השונה העליונה, ממלכות האליל, עם כל קסמי הקולטורה האלילית, התנסו ויעוררו את החושך, ובתלהבות אימוץ החיים התנערו התשוקות הגסות והמידות הרעות התעוררו. אז זה מה שאמרנו, שהיה קשה מאוד לעמוד, כאשר אין לך חשיבה פילוסופית, שכלתנית, והכל סובב סביב קריזמה, סביב התלהבות, סביב... אז זה נותן המון עוצמות רוחניות, ונותן לאדם גם יכולת לפתח את הדמיון שלו, ואת ההשראה שלו, ואת החשיבה המיסטית שלו. אבל מצד שני, זה גם יכול להפיל אותו לעוצמות מיסטיות ורוחניות ורגשיות, שהן סוטות מהדרך ולא מדויקות, שזה העוצמות האליליות שהיו מסביב, שפיתו את עם ישראל. אני ממשיך. התגעשה חיית האדם והגדל שוויון הרוח ורפיון החפץ לכל ניסה ונאצל, לכל מרום וקדוש, לכל מה שלמעלה מהחושים החומריים והדמיון הגס הנשען רק עליהם. כקיר ברזל וחננים כבדים עמדו כל אלה נגד זריחת האורה האלוהית העליונה שחדרה כבר בקרניה תוך תוכה של נשמה הלאומית. ותכה להעירה בכבודה. זאת אומרת, יש פה דימויים מאוד יפים, שחיית האדם, זאת אומרת, הכוח היצרי שבאדם, הכוח הגואש, הכוח הפירודי, הכוח שרוצה לפרוץ ורוצה לפעמים להתקדם בצורה מוגזמת, לפעמים למצות את עצמו, את הכוחות הפרטיים שלו, בצורה הכי חזקה והכי עוצמתית, בלי להתחשב בכלל, בלי להתחשב במה קורה במגמות הכלליות, הרחבות, הפילוסופיות, העליונות. אז זה מתגעש מאוד. ששוב, יש לזה מטרה, כי בסוף כל כוח צריך לבוא לידי ביטוי, אבל זה צריך לבוא בצורה מאוזנת, וברגע שזה מתגעש, אי אפשר להופיע רעיונות רחובים יותר ומקיפים יותר ומוסריים יותר, שבאמת יקדמו את המערכת בצורה בריאה שלה, בצורה המלאה שלה. ולכן זה גורם לשוויון רוח ורפיון חפץ, לכל ניסה ונאצל. אנשים רוצים רק את העוצמות המיידיות, ולא מוכנים להתאפק, לא מוכנים להקשיב למוזיקה עדינה יותר, לשפה עדינה יותר, לשפה רוחנית יותר, מוסרית יותר, שדורשת עדינות רוח, שדורשת איפוק, שדורשת סבלנות, שדורשת הסתכלות לחזון ארוך. והדבר הזה לא קשה לו מאוד להחזיק מעמד. וגם כל מה שלמעלה מהחושים החומרים והדמיון הגס נשען רק עליהם. זאת אומרת, החושים החומרים רואים את הכאן ואת עכשיו, מה עכשיו אני משיג, מה עכשיו אני רואה. והמרום וקדוש זה דברים שנאצלים, דברים שהם באמת חושבים על חזון עתידי של גר זאב עם כבש, של חזון, של מוסר, של התעלות, של שלמות המציאות, ואין קשב לדבר הזה. והדבר הזה הוא כקיר ברזל בפני האורה האלוהית העליונה. זאת אומרת, האידיאלים האלוהים, כמו שאמרנו, האידיאלים האלוהים פועלים במציאות. זה לא משהו, מחשבה רגעית של איזה אדם שעכשיו חושב על מוסר. לא, הכוחות האידיאליים האלוהיים, הכוחות המוסריים, החזוניים, הערכיים, השלמות האלוהית, היא פועלת במציאות כל הזמן, אבל היא צריכה לחדור לתוך הנפש האנושית כדי לבוא ולחלחל. וכאשר הנפש האנושית שקועה בקטנות, בילדותיות, במשהו מאוד מאוד גס וחומרי, אז היא לא מסוגלת לחלחל לתוך הנפש, ובמילא זה לא פועל מספיק. יפה, אז היא התחילה לחדור, חדרה כבר בקרניה לתוך תוכה של הנשמה הלאומית, אבל תחל להירה בקודה, היא התחילה, אבל לא... זה לא מספיק חדר פנימה. אני ממשיך. וכמעט שחלפה לה במשך זמן מצער האורה המבקת של הידיעה הלאומית, ביחוסה להשפעה הגלויה והכבירה של הידיעה הלאומית עליה. מנה אז החל להתנודד זה הכיסא איתן אשר הוקם על כיסא השם לבית דוד, והרעיון הלאומי החל להיפרד מניקתו, העזה משדי הרעיון האלוהי. כן, אז... אז היחס הזה של החיבור הזה בין האידאה הלאומית לבין האידאה האלוהית הלך ונשחק עם השנים, והכיסא האיתן, הכיסא של דוד המלך, מלכות דוד, שהיא המלכות שאמורה לחבר את שתי האידאות האלה, ורב קוק מאוד מדבר המון פעמים על דוד המלך בתור הגורם הזה שהוא באמת מסוגל לחבר את שני החלקים הרוחני והמעשי, והדבר הזה הלך והתנודד, ואנחנו נמשיך, בהמשך נראה את המשמעות של הדבר הזה. אני ממשיך בקטע. אמנם האנושיות בכללה לא הפרידה אז עדיין בהחלט את הענף הלאומי משורשו הטבעי, והתכונות הלאומיות עם הנטיות האלוהיות שימשו בערבוביה המון עמים רבים, אבל מה הייתה תכונת ערכה של נטייה זו לאנושיות מחבש דרותיה? נטייה הקרורה פרית מלאת רשע וכסל, שפלות חומרית, אשר אך ניצוץ קלוש בלתי נרגע של אורה כוחנית מחיה אותה תחת גלי זוהמה רבים אשר כיסוה. זאת אומרת, זה לא כמו היום שיש לנו לאומיות חילונית שאומרים אנחנו, יש לנו קבוצה לאומית, אנחנו רוצים לתת לה כלכלה טובה וביטחון טוב וזה הכל. וכל אחד רוצה שיהיה, הצרפתי יכול להיות מוסלמי ויכול להיות נוצרי ויכול להיות יהודי, זה לא משנה, הוא צרפתי. אז לא, באותה תקופה באמת היה חיבור לנטיות אלוהיות, ששוב אצל הרב קוק נטיות אלוהיות זה יכול להיות גם עבודה זרה. אלוהיות הכוונה היא חיבור לכוחות אלוהים, לכוחות פנימיים, לכוחות מיסטיים, כוחות רוחניים שמעבר למציאות החומרית, הגלויה והיומיומית. ובאותה תקופה אז באמת גם העמים בעבודה זרה היה חיבור בין הצד הלאומי לבין הצד של העבודה זרה, לבין הצד הדתי, האמוני. אבל זה היה מאוד מעוות בגלל שלא היה להם תפיסה אמונית מתוקנת ומזוכחת. אני ממשיך. וכנסת ישראל מחוברת היא בעורקים ידועים לגבייה האנושית בכללית וסובלת את מחובה. כל זמן שלא תנסה לסלול מסילתה האלוהית המיוחדת לה, אשר אל ידה תהיה קשורה בגבייה כללית, קישור של השפעה רוחנית לטובה ולא של קבלה גם לרעה. אז כמו שאמרנו, ברגע שכל המציאות האנושות חיה במקום מאוד ילדותי, מאוד גס, מאוד ירוד, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה תרבותית, אז עם ישראל לא יכול עכשיו לקפוץ פתאום 20 שלבים למעלה ולהתחיל לחיות באיזשהו מציאות מוסרית כל כך עליונה ומרוממת, וזה משהו שהוא דורש זמן. זה כמו שנלך לאיזה שבט של קניבלים ונדבר איתם על ערכים של צמחונות ושל דאגה לבעלי חיים, וזה לא, אין קשר, ואי אפשר פתאום לקחת איזה מישהו מהשבט הזה ולהקפיץ אותו לאיזשהו רמה סופר גבוהה. זה לא עובד, כי בסוף עם ישראל הוא חלק מהאנושות, אז הוא לאט לאט מרומם את האנושות, כיוון שיש לו את הסגולה הישראלית, יש לו את הנשמה, יש לו את היכולת לקלוט את האידיאלים האלוהים בצורה יותר טובה, אבל זה דורש זמן ותהליך. אני ממשיך בפסקה. ובסור ישראל מאורך חייו המקוריים לא עצר עוד כוח להחזיק מעמד בלאומיות יבשה ומופרדת ממקור הנטייה האלוהית בכללה, שזהו מעמד של חיים העומד כצר נגד המהלך ההיסטורי הכללי. כן, אז היינו אומרים באב ואמינה שהנה, אז בסדר, אז יהיה לו לאומיות, רק לאומיות, הוא לא רוצה נטייה אלוהית, בסדר, שלא יהיה מוסרי, שלא יהיה עם המגמה האלוהית הכללית, שלא יהיה אחוז באידיאלים אלוהים, אבל שיהיה אחוז בלאומיות שלו. אבל אומר רב קוק, זה לא עובד ככה, כי ברגע שאתה מאבד את החזון הפנימי שלך, המוסרי, המנטלי, הרוחני, אז גם הלאומיות שלך לא תחזיק מעמד, כי בסוף הלאומיות היא צריכה אמונה בצדקת הדרך, היא צריכה חזון, היא צריכה תשתית מוסרית, רוחנית, ורגע ש... אז אם יש עם שהוא מאוד ירוד מבחינה מוסרית, אז בסדר, אז הוא מסתפק באיזשהו שאיפות מוסריות נמוכות. אבל אם יש עם שהתשתית המוסרית שלו היא מאוד מאוד גבוהה, והטבעיות הפנימית שלו היא שואפת באופן טבעי לאיזשהו מגמות מאוד עליונות, ואתה לא מספקים את הצרכים האלה, אז הוא לא יישאר ברמה כזאת נמוכה ורדודה, הוא יושבור את המסגרת הזאת, והוא יחפש דברים אחרים. אני ממשיך. מתוך הבקשה הטבעית להרטיב את הלאומיות, הקסימה גם אותה השפעה מועטת של נטייה אלוהית, הנמצאת גם תחת מעטי הערפל של המון דמיונות, שיכולים לקחת לב כל קיבוץ חברתי לפי מעמד החיים הרוחניים אז. כן, אז זאת אומרת, לכן אתה רואה שעם ישראל מחפשים כל הזמן נטיות של עבודה זרה, הם מחפשים עבודה זרה בגלל שהם כן מצד אחד לא מסוגלים לאחוז בנטייה האלוהית המזוכחת הישראלית, מצד שני גם לא יכולים לחיות בלי נטייה אלוהית, אז הם הולכים לפתרונות ביניים של עבודה זרה. אני ממשיך. אמנם את הנפש הילדותית של העמים גויי התקופה שתביעתם הטבעית להוראה רוחנית הייתה קלושה, אותה הסביעה אז הוראה זו בכוח מזונה רוחני המועט, בכדי סיפוקה המצומצם לימי חיים הקצרים שהיו קצובים להם על במת התולדה. זאת אומרת, לגויים, לעמים שהיה להם טבעיות וטבע מוסרי יותר ילדותי ויותר מצומצם, אז הספיק להם איזשהו חזון כזה קטן, אנחנו עם אני יודע מה, העמוני, ואנחנו, החזון שלנו זה להביא את התרבות העמונית לעולם ולפתח איזושהי אומנות מסוימת או איזושהי נקודה מוסרית מסוימת קטנה, מצומצמת, וזה הכל, וזה בסדר להם והם מבסוטים מזה. אבל עם ישראל, שהוא צריך לגאול את המציאות והוא צריך להביא את העולם השלמות שלו והוא צריך למצוא את החזון של ההרמוניה והאחדות לכל האנושות ולכל המציאות ולכל הצמחים ולכל בעלי החיים ולכל הדומם ולהביא את העולם לאין סוף, אז הוא, כשאתה נותן לו חזון של האלילות ההמונית עם איזשהו מילימטר של חזון, זה לא יספק אותו וזה לא יספיק לו. אני ממשיך. אבל לא יכלה לספק את הצורך הרוחני של הגוי הגדול והאיתן הזה, שכוח חייו הוא כוח ענקי, וזרם חפץ לבבו ומאופק רגשותיו מקבילים לעומת אריכות ימיו והשפעתו הכבירה על תבל ומלואה, ואשר נפשו כבר התרחבה מהשפעה רבת הזיו של ההוראה האלוהית האדירה, שכבר זכה לה בשפעת עושרה בימי עלומיו. כן, כמו שאמרנו מקודם, עם ישראל, הצרכים הרוחניים שלו הם מאוד גדולים ועצומים, ולכן הוא יכול לחפש איזשהו מזור באלילות או באיזשהם חזונות נמוכים, אבל בסוף זה לא יחזיק מעמד, ועם ישראל לא יקבל מזה סיפוק, ובסוף דבר או שהוא יצליח לפתח חזון גדול, או שזה מה שקרה בפועל, הוא יקרוס, ופשוט הממלכה תתפורר. אני ממשיך, על כן ירד אז ירידה נוראה, מקור הרעיון האלוהי הניסה דלל וחרב בו, ומתוכן הרעיון הלאומי שלו, מבוע המוסר חדל לפקות, עוד האצילות רועם והאידאה הלאומית חדלה את פריה, והיא לגפן בוקק ישראל. אז באמת ברגע שנאבדו הערכים הפנימיים של עם ישראל, אז גם הצד הלאומי לא יכול להחזיק ממד, כי אין לו את אמון בצדקת הדרך ואין לו את החזון, והדברים לא יכולים להמשיך רק מכוח האינרציה. אני ממשיך בפסקה. אבונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממרום גבורתה וקדושתה, חטא הקהל או חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך, נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוהית ומבול וקלקולים שטף הצוואר. כל עין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של האידאה האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה ומדודלת. היוש אמר הזה הוליד בלב הנביאים את הרעיון האיום והדוקר של האווירה ברומה אחרת. אז התבטא בכל מהירותה הגרה הנוראה עמוקה בשאול, ריבו במכם ריבו כי לא אשתי ואנוכי לא אישה. אז עכשיו אנחנו מבינים יותר לעומק, זאת אומרת הוא מתאר פה תהליך מאוד, מאוד קשה של שחיקה ושל הידרדרות של החברה הישראלית, והוא מבין, הוא מסביר את הנבואות של ישעיהו וירמיהו ויחזקאל במובן הרחב שלהם בתוך המסגרת של המאמר הזה של מערך ידעות לישראל. זה לא שהנביא עכשיו אלוהים אומר לו בצורה נקודתית, אני רוצה שעם ישראל יעשה ככה או אחרת או אני מואס בו, אלא יש פה זרם של אידיאלים אלוהים שנובע בתוך המציאות ופועל במציאות, והנביא מתחבר אליו באיזשהו אישיות ורוחב מבט כלל אנושי, כלל אלומי, כלל יקומי, מאוד מאוד גדול, מאוד ניסה, מאוד נשגב, והנביא מרגיש מה הכיוון הזה, והנביא מרגיש אם עם ישראל מחובר לכיוון הזה או לא מחובר לכיוון הזה. וכשעם ישראל לא מחובר לכיוון הזה, זה מוליד ומנביע בתוך הנביא את הנבואות האלו, את האמירות האלו שהנביא אומר, זה בא מתוך באמת המסגרת הרחבה מאוד של המהלך הכללי, הכלל עולמי הזה, שהקוק מחבר אותנו אליו, והקוק רוצה לתת לנו את ההבנה הזאת עם מה זה היהדות, ומה זה נבואה, ומה זה דבר השם, ומה זה עבודת השם. ולהבין אחרת את כל המשמעות של הסדר הזה של הישראלי והאמוני והתורני, בצורה מאוד מאוד רחבה וגדולה, וזה בעצם המטרה של המאמר הזה. אז הנקודות האלה מראות לנו את המשקפיים האלו שבהם הרב קוק מביט על היהדות ומביט על המציאות. אני ממשיך בפסקה. אבל במעמקים, במקום שאין העין גם של כל נביא וצופה שולטת שמה, לא אומם בכל זה הזיק האלוהי האחרון, הבוער בעומק נשמתה של האומה. אז באמת יש הווה אמינא כביכול בנביאים שהקדוש ברוך הוא מואס בעם ישראל, ושוב בטרמינולוגיה של הרב קוק הכוונה היא שעם ישראל לא מתאים את עצמו למהלך העולמי הזה של האידיאלים האלוהיים, אבל אנחנו רואים וגם יש לנו את התובנה הזאת שנקרא לזה בתת מודע הישראלי עדיין יש את החיבור הזה, את הזיק הזה שמחובר בכל זאת לשאיפות האלו, וזה רק לא בא לידי ביטוי כלפי חוץ, אבל בעומק הדברים האלה הם עדיין קיימים, וזה נקרא נשמתה של האומה. אני ממשיך, הקץ מוכרח לבוא והתכונה האלוהית הפנימית התעורר מתרדמתה ארוכה אחרי כלות כוחן המעושה של נטיות ילידיות, ילידות הדחיפות החיצוניות שהן בלתי טבעיות לישראל. כן, אז כיוון שזה פועל מבפנים, כיוון שמה שפועל פה בעולם זה לא דברים אקראיים וספורדיים, אלא אידיאלים אלוהים שהם פועלים במציאות, והם מחפשים את המקום לבוא לידי ביטוי ולפתח את המציאות ולרומם את המציאות ולהביא אותה למצב האינסופי שלה, אז עם ישראל, הדברים האלה פועלים בתוכו בעומק נפשו, ויקח להם זמן, אבל הם לאט לאט, כמו אדם שנרדם, אז אמנם הוא עכשיו רדום והוא לא זז והגוף לא זז, אבל הוא בסוף יתעורר, כיוון שבסוף כוח החיים נמצא בתוכו והתודעה שלו נמצאת, עכשיו היא מחוסה, עכשיו היא בתרדמת, אז אותו דבר עם ישראל יקום מהתרדמה שלו. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי עוד בעלי וכולי. אז סיימנו פה את פרק ג', ופעם הבאה נתקדם לפרק ד' ונראה את בעצם את המצב של עם ישראל בגלות ובשלבים יותר מתקדמים, ואנחנו, זה ייתן לנו גם הבנה של הרבה מאוד תהליכים שקורים בימינו.